ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ראינו בשבוע שעבר את היחס בין שופטים לבין מלכים שבתווך ספר שמואל, והכל פתוח, הלב פתוח, הדלת פתוחה, בשמחה להתחבר.
מה?
מה זה?
הקלטה.
הקליט.
אז זין בקדושה. אז ראינו, דיברנו על תקופת השופטים, דיברנו על המקום של ספר שמואל בתוך ספרי הנביאים, מי כתב אותו, דיברנו על התנ"ך באופן כללי, ואמרנו שאנחנו בסייעתא דשמיא, דבקים במטרה ומאמינים בה, אנחנו לומדים פרק בשבוע. זה המשימה שלנו, פרק בשבוע, מתחילים לרוץ על פני ספר שמואל, ואני אומר שוב, אני אומר את זה עוד פעם, רק ההקדמות אפשר לעשות בהן חודשיים, וכל פרק אפשר לעשות בו חודש, ובאמת דברי תורה, אבל אני מצפה, אני אומר שוב, שיעור עניינו, זו הבנתי לפחות, לעורר עניין, לעורר חשק, לעורר תשומת לב, שכל אחד אחרי זה, אחד מחליט, אני לומד ספר שמואל במעלבים, אחד מחליט, אני עובר על המצודות, אחד מחליט, אני מתבונן בזה, מתבונן בו, כל אחד עושה את מה שמתאים לו ומה שנוח לו ומה שזה, אבל שנתעורר לכל העניינים הללו מתוך השיעור. אז אם אפשר בבקשה לחלק את דף המקורות, ואנחנו נתחיל לנוע בפרק א', מאיפה כולנו מכירים את פרק א'?
הבגרות.
מי? ההפטרה של יום הראשון של ראש השנה זה פרק א' בספר שמואל, וזה עדיין לא ערובה לזה שאנחנו מכירים את זה. לפני 3 שעות ישבתי עם החבר'ה המבוגרים, אנחנו עובדים ספר יחזקאל, וזה ההפטרה של שבועות בבוקר, ואף אחד לא ידע להסביר, שלושת המילים הראשונות באים מ-30 שנה, 30 שנה לבד. אז אמרתי לה, בואי זה, 20 שנה אתם שומעים את ההפטרה הזאת. אמרו, לא, זה בשבועות בבוקר, אנחנו עייפים אחרי המשמר, בסדר, מצאנו סיבות לתירוצים דחוקים. אבל בכל אופן, חסרים דפים? אז נחזור על הבדיחה שדפים אף פעם לא חסרים, לפעמים חסרים תלמידים, אבל דפים לא חסרים אף פעם. אז אנחנו רוצים היום, אחרי כל העניינים כולם, רוצים באמת להיכנס לפרק א' בספר שמואל, וכמובן שהאישה המרכזית בפרק הזה זו חנה, עם שלושת האנשים שהיא פוגשת בפרק הזה, שזה בעלה אלקנה, צרתה, פנינה ואילי, שהיה ואילי שנמצא שם על במשכן שילו ושומע ומקבל את כל העניינים הללו. אז קודם כל ככה, חנה, הגמרא במסכת מגילה בדף י"ד עמוד ב' מונה אותה כאחת משבע נביאות. יש לנו 7 נביאות, אחת מהן זו חנה. ואמרנו שבפרק הזה נזכר בעלה אלקנה, אלקנה זה בעלה של חנה, ויש לנו כמה אנשים במקרא שנקראו בשם הזה. אלקנה הוא לא רק הבעל של חנה, יש לנו עוד אנשים בשם הזה, ואלקנה, שהוא אבי שמואל, אותו אדם שעליו אנחנו מדברים, נזכר כ10 פעמים בספר שמואל, ועוד פעם או פעמיים בדברי הימים, ששם יש לנו לפעמים חזרות על דברים מסוימים. והפרק מתחיל, ויהי איש אחד מן הרמתיים צופני הר אפרים, אומרים לנו חז"ל, זה לשון של גדולה, ויהי איש אחד, זאת אומרת איזה אדם מיוחד, מסוים, שעליו אנחנו הולכים לדבר, האיש האחד הזה הוא אדם גדול, ומי הוא ומה בדיוק קורה איתו? עכשיו הוא נמצא ברמתיים צופים מעל אפרים. רמתיים צופים זה או על אפרים, או שיכולה להיות כאן צופים, הכוונה היא לנביאים, הכוונה היא כמובן לא להר הצופים, יש מי שרוצה לומר שצופים זה קרן של משפחה, ובכל מקרה אנחנו מדברים פה על איזשהו אזכור של מקום, על אדם, על אזכור של מקום, ושמו אלקנה בן ירוחם, בן אליהו, בן דוח ובן צוף אפרתי. זאת אומרת, יש לנו כאן ייחוס מאוד מאוד גדול, מאוד משמעותי, בהזכרת השמות הללו בפסוק, ושימו לב לכמה אנשים אנחנו מזכירים, ומספרים לנו עובדה משפחתית, ולא שתי נשים, שם האחת חנה, ושם השני פנינה, והיא לפנינה ילדים ולחנה עם ילדים. טרגדיה. עסק לא פשוט, משפחה, לאישה אחת יש ילדים, לאישה אחת אין ילדים, וזה מה שמספרים לנו על ההרכב המשפחתי. עכשיו בנין, חיים בוא תיקח דף, עכשיו בנין, מה הוא עשה האיש הזה? וכאן המהפכה, הגדולה של הפרק. מה כתוב כאן? ועלה האיש ההוא מהירו מימים ימימה, להשתחוות ולזבוח להשם צבקות בשילו, ושם שני בני אלי, חופני ופנחס כהנים להשם. זאת אומרת, כאן ועלה האיש, במילים הללו, מונחת כל האמת וכל המציאות שיש בפרק הזה, והפרק הזה מוציא אותנו מתקופת השופטים ומכניס אותנו לתקופת המלכים. אם תרצו, הרב אלי סגן את כל המכינה שלו באלי, בונה על המדרש חזל הזה. אם אתם קצת מכירים את האיש ואת המקור ואת הנפשות הפועלות וכו'. מה זה ועלה האיש ההוא בעירו מימים ימימה להשתחוות ולסלוח להשם צבקות בשילו ושם שני בני אלי, ולמה זו אידיאולוגיה כל כך גדולה? אנחנו מדברים על תקופת השופטים. אמרנו, מה האידיאולוגיה של תקופת השופטים? בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זו קטסטרופה, הכי טובה שיכולה להיות. איש הישר, תארו לעצמכם שבישיבה בכותל, איש הישר בעיניו יעשה. אחד רוצה להתפעל שחריג בשש, אחד בשבע, אחד בשמונה, אחד בתשע. בקיצור, שקשוקה אחת גדולה. אי אפשר להתקיים בצורה, אפילו במשפחה. רוצים במשפחה לכל סעודה כדי שבת. אחד רוצה בשרי, אחד חלבי, אחד פרווה. אפשר לקיים סעודת שבת משפחתית בצורה כזאת? זה לא עובד. משפחה, זה כולם צריכים להתחשב בכולם. אז מספרים לנו חז"ל בדף המקורות שלפנינו, במקום מספר אחד, ואיש אחד מן הרמתיים צופי, היה אלקנה עולה ארבע פעמים בשנה, שלושה מן התורה, ואחת שקיבל עליו, שנאמר, ועלה איש ההוא מעירו מימים ימימה. אלקנה, הוא עלה, ואשתו, בניו ובנותיו, ואחד לאחיותיו, וכל קרוביו עמו, וכל מביתו היה מעלה את הכל עמו. אמר, שלא ילמדו דרך עבודה זרה מן הכנענים, ומן הפושעים יעשו דבר שלא כתורה. דבר אחר, למה מעלה את הכל עמו? תראו מה כתוב פה, אידיאולוגיה שלמה. כשהיו עולים בדרך, ולנים ברחובה שלי, מתקבצים האנשים לבד והאנשים לבד, שכן האיש מדבר עם האיש, אישה עם אישה, גדול עם גדול, קטון עם קטון, והייתה המדינה מרגשת, והיו שואלים לאן תלכו, ואומרים אל בית אלוקים שבשילו, שמשם תצא תורה ומשם מצוות. אחת הקושיות הגדולות בכל ספר שופטים, עומד משכן בשילו, איך יכול להיות שלא עולים אליו? למה לא עולים אליו? כי אין מרכז, אין גוף מרכזי שתופס את הכל. היה את משה רבינו במדבר, לאחר מכן 28 שנים של יהושע, של כיבוש הארץ וחילוקה וכו' וכו'. ברגע שזה נגמר, מתחילה תקופת השופטים, אמרנו, יש דברים שאני אומר שאסור לשכוח אותם. ספר יהושע 28 שנים, ספר שופטים 330 שנה. במשך 330 שנה אין שום גורם מאחד ומרכז בשלטון של עם ישראל. הכל הפקרות, איש הישר בעיניו יעשה. בא אל קנה ואומר לעצמו, אם אני רוצה לעשות שינוי, אז מה אני אעשה? אני אשלח אס-אמסים שיצביעו בשבילי, שיתפקדו לבית היהודי או כך או אחרת? אני צריך להוות דוגמה אישית. מה עושים בדוגמה אישית? פשוט קיבלתי שלושה כאלה ביום האחרון, אז אני משתף אתכם, בטח גם אתם קיבלתם. אז אומר אל קנה, מה אני יכול לעשות כדי לשנות את המצב? דוגמה אישית. זה מפתח בהצלחה בחינוך. דוגמה אישית. מה הדוגמה האישית שלי? אני מתחיל, יש דיון בספר החינוך, האם יש באמת חובת עלייה לרגל למשכן כמו שיש למקדש. אבל מה הוא היה עושה? הוא עולה למקדש, הוא עולה למשכן באותם ימים לשילו. עכשיו, הוא לא מחפש את מה שאנחנו מחפשים. מה אנחנו מחפשים? את הדרך הקצרה הוא אומר לו, אני רוצה ללכת מעל אפרים, מאותו מקום שהזכרנו אותו קודם, לשילו, אני רוצה ללכת דרך חיפה. בסדר, שנה הבאה אני רוצה ללכת דרך פתח תקווה. שנה שלישית אני רוצה ללכת דרך חדרה. ולמה הוא עושה את כל הדבר הזה? תארו לעצמכם שאתה יוצא ממייטק בבית הכנסת, פתאום אתה רואה איזה משפחה מגיעה עם כרכרות וסוסים וגמלים וכו'. שואלת, תגיד, מה אתם עושים פה? מה אנחנו עושים פה? אנחנו עולים למשכן השם בשילה? המשכן השם בשילה, במקום הזה עובד? עוד יש שם עבודת כהונה וכו' וכו'. אומרים, אתם יודעים מה? אולי תבואו איתנו גם אתם. בקיצור, והייתה המדינה מרגשת. פירושו של דבר, הוא הצליח לעשות מהפכה. כל מה שלא הצליחו לפניו. והוא רוצה מחדש לכנס סביב מרכז אחד. ולכן מי זה הבן שלו? שמואל. ומה עושה הבן הזה? מושך שני מלכים, את שאול ואת דוד. הוא מחזיר את המלוכה, הוא מחזיר את המרכזיות. זה כבר לא הפקר. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זה בדיוק הפוך. יש מרכז, זה שילה, שם נמצא המשכן, ולאחר מכן יש מלך, יש מציאות של מלוכה, יש מציאות שאדם אחד קובע מה עושים, זה המלך. הוא האיש הנבחר, הוא האיש שעל פי גישה כל דבר וכולי. אני ממשיך לקרוא בסדר אליהו רבה. והייתה המדינה מרגשת, והיו שואלים להם לאחן תלכו, והיו אומרים אל בית האלוקים שבשילה, שמשם תצא תורה ומשם מצוות. ואתם, למה לא תבואו עמנו ונלך ביחד? מיד ביניהם משגרות דמעות. אמרו להם נעלה עמכם, אמרו להם היא. עד לשנה הבאה, 5 בתים. לשנה אחרת, 10 בתים. לשנה אחרת, הרגישה כולה לעלות. והיו עולים ממנה כ-60 בתים. ובדרך שהיה עולה שנה זו לשנה אחרת, אינו עולה בדרך אחרת. אלקנה הכריע את ישראל לקו זכות. וחינך אותם במצוות, וזכו רבים על ידו. הקדוש ברוך הוא בוחן מגות וכליות, אמר לו, אלקנה, אתה הכרעת את ישראל לקו זכות וחינכתם במצוות, וזכו רבים על ידיך, אני אוציא ממך בן שיכריע את ישראל לקו זכות ויחנך אותם במצוות ויזכר ויזכו רבים על ידה. זאת אומרת, כאן בפסוקים הללו כתובה המהפכה. אותה מהפכה שאמורה להוציא את עם ישראל ממצב לא ברור, ואיש הישר בעיניו יעשה, דרך העניין של המלוכה שעובר כולו בספר שמואל. אבל זה לגמרי לא פשוט. ושם שני בני אלי, חופני ופנחס, כהנים להשם. הם התנהגו בצורה לגמרי לא פשוטה, ואנחנו נראה את זה בהמשך. לא נתעכב על זה כרגע. והיא היום, כתוב בזוהר שכל מקום שכתוב בתנ״ך ויהי היום זה ראש השנה. אז ויהי היום, ולכן, איך אומרת לנו הגמרא, והשם פקד את שרה, שמי נפקד בראש השנה, שרה נפקדה בראש השנה, חנה נפקדה בראש השנה, יש לנו רשימה רחל, אז כאילו האימהות שהיו עקרות, כי הקדוש ברוך הוא מתאבד לתפילתן.
אז זה
מתפקד, להתפקד? להיות בהיריון, להרות, ללד. אז והשם פקד את שרה כאשר אמר, פרשת שבוע, פרשת ויהי. ויהי היום, ויזבח אלקנה ונתן לפנינה אשתו לכל בניה ובנותיה מנות, ולחנה ייתן מנה אחת אפיים. חלוקים הפרשנים, מה פשר ההסבר של ולחנה ייתן מנה אחת אפיים? מה זה אפיים? מה זה בא לרבות? רש"י אומר בסבר פנים יפות, מנה אחת אפיים בחיוך הרבה יותר גדול, היא אישה קשת רוח, היא אישה שיש לה איזה צרה, יש לה איזה בעיה, היא לא זכתה ללדת עד עכשיו, והרד"ק אומר בשם אבא שלו, וזה אנחנו הרבה פעמים, הרד"ק מביא בשם אבי, רד"ק רבי דוד קמחי, חי בערך דור אחד אחרי רש"י בפרובנס באשכנז, והוא מביא בשם, אני חושב שאבי זה רבי משה קמחי, אז הוא מביא בשמו מדי פעם, אז הוא אומר, מנה אחת בכעס, שמנה אחת אפיים, גם היום, אם אתה בא, אם ילד חוזר הביתה ואומר, קיבלתי מהמורה מנה אחת אפיים, אז אף אחד מההורים לא מפרש את זה כמו רש"י, בסבר פנים יפות, אלא קיבלתי מנה אחת אפיים, נו, מחכה לנו כבר איזה מפתיר, השאלה מה הגודל שלו. אז בקיצור, אז באמת זה ההסבר של הרד"ק, מנה אחת אפיים באיזשהו כעס, באיזשהו, כאילו, אני לא יכול לעזור לך, אני לא יכול לפתור לך את כל העניין. וכי עשה את הצרתה גם כעס בעבור הרימה, כי סגר השם בעד רחמה. אחד הפסוקים הקשים בפרק, הנביא מספר לנו על כעס ועל רוגז שהיה בביתו של אלקנה. זאת אומרת, יש אישה אחת שיש לה ילדים, יש אישה אחרת שאין לה ילדים,
בית במתח, בית לא, הוא לא הרמוני, הוא לא מסתדר, הוא לא יכול לעשות את כל הדברים, כי משהו פה לא, משהו פה לא, לא בא לידי ביטוי, וגם לפי ההסבר, ולא שתי נשים, שם אחת חנה ושם השני פנינה, שהוא כנראה עם חנה הוא התחתן קודם. יכול להיות שאם היו לילדים הוא בכלל היה מתחתן עם אישה שנייה. ורק אחרי זה הוא התחתן גם עם, גם עם, גם עם אישה שנייה. וכאן סגר את רחמה, איזה ביטוי כזה, ושוב מדגישים הוא לחנה עם ילדים. זאת אומרת, הדגשה מאוד, מאוד כאובה, מאוד... מאוד קשה כשאנחנו רואים את הדבר הזה, וכן יעשה שנה בשנה, סליחה, וכי עשת הצהרת גם צהר, אז רש"י אומר לנו, ויש לנו כאן, יש לנו גם כאן בדף המקורות, תראו לרגע במקום מספר 4, ולא שתי נשים, ולמה נתן שתי נשים, בשביל באים לפנינה ילדים ולחנה עם ילדים, כיוון שראתה חנה שלא ילדה, אמרה לו שיכניס צרתי לביתי. מכירים את זה גם מפרשת שבוע עם אגר ושרה. ומתוך זה יראה הקדוש ברוך הוא שהכנסתי צרתי לביתי ויפקוד אותי. בדיוק מה שחשבה שרה. אמר לה הקדוש ברוך הוא חייך, חנה הפקדת אצלי נפשות, אני משלם לך כי פקד השם את חנה. מה זה בכי עשתה צרתה גם צער? אומרים לנו חז"ל דבר נורא והיום, מקום מספר 5. מכעסת וחוזרת ומכעסת. מה אבי אמרה לה? זבן לברח רבה סודה ולתניין החלוק. הילד היה מגיע, הייתה, זו אכזריות שאנחנו לא יכולים בכלל להבין אותה. אישה שיש לה ילדים, ניגשת לאישה שאין לה ילדים, והיא אומרת, הורדת כבר את בגדי החורף של הילדים מהראש, קנית להם איזושהי נעליים גבוהות שהם לא ירצבו בזה, עכשיו למה היא עשתה את זה? אומרת לנו, הגמרא בבבא בתרא, כי היא רצתה לעורר עליה רחמים. היא רצתה לעורר את כל רחמי שמיים כדי שיהיו כמה היא מסכנה, כדי שהקדוש ברוך הוא יפקוד אותה. לא חס ושלום. וזה מה שכתוב בגמרא, שטן ופנינה לשם שמיים התכוונו. שטן ופנינה, שטן אצל איוב ופנינה אצל חנה, לשם שמיים התכוונו. היא אמרה, אם אני אתן לחיים לעבור לידה, אז איפה הקדוש ברוך הוא ירחם עליה? אז היא הייתה הולכת אליה ואומרת לה, תגיד, כבר קנית בגדי חורף לילדים? מזעזע, איך אנחנו יכולים בכלל להבין את הדבר הזה? אבל כל זה כדי לעורר רחמי שמיים, כדי לעורר גבעלת, הקדוש ברוך הוא תעזור לה, כדי שבעזרת השם היא תתפקד בילדים. ותראו גם במקום מספר 6, פסיקתא רבתי, שהייתה פנינה מכעסת את חנה כעס בתוך כעס, מה הייתה עושה? אמר רבי נחמן ברבא, הייתה פנינה משקלת ואומרת לחנה, אין את אומרת ומרחצת פניהם של בנייך כדי שילכו לפני הספר? זאת אומרת, הם צריכים ללכת לבית הספר. את לא מכינה להם גריחים לארוחת 10 או משהו? את צריכה כאילו לעשות משהו. ובשש שעות הייתה עומדת, אין את מקבלת את בנייך שבאו מבית הספר? וזה בכי עשתה צרתה גם כעס. אמר רבי חנינה, בקיצור, יש כאן תיאורים של מה שהיה מתרחש בבית הזה, בהחלט, בהחלט דברים קשים ביותר. ממשיך הנביא ואומר לנו, וכן יעשה שנה בשנה, מדעלותה בבית השם, כן תחיסנה ותבכה ולא תוכל. ולא תוכל. ויאמר לה אל קנה אישי, חנה, למה תבכי, ולמה לא תוכלי, ולמה ירה לבבך, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. קטסטרופה. בא אדם ואומר לאשתו, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. זה רק דבר שאישה יכולה להבין אותו. אישה שלא יולדת בעולם, איזה הסבר זה בכלל? אז הוא אומר לה, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים, אבל היא רוצה ילדים, היא לא מחפשת בעל שטוב לה מעשרה בנים. היא רוצה ילדים, ולכן שימו לב, לבב ההיפוך שמגיעה מיד. ואתה קום חנה, זהו. חנה מחליטה לקחת את גורלה בידה. עד עכשיו לא שמענו עליה כלום. שמענו מה עושה לבעלה, שמענו מה עושה לצרתה לצורך העניין, אבל כשחנה אומר לה משפט כזה, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים, אז היא אומרת, אז בכלל לא מבין את הבעיה שלי. הבעיה שלי שאני אישה ואני רוצה ללדת. הוא יכול להבין את זה, הוא גדר, הוא לא יכול להבין את הדבר הזה. ואתה כמו חנה, היא כאילו מתמשקת, היא תופסת את גורלה בידה, היא לא סומכת יותר על אף אחד, חוץ מאשר על עצמה, לא דיבונו של עולם. וזה מה שמתרחש כאן בהמשך הפרק. ותקום חנה, אחרי אוכלה בשילו ואחרי אישתו, והניעה, זאת אומרת, כשהוא אומר את המשפט הזה, אז היא מבינה גם שהוא עולה לך להתפלל בשבילה. אם הוא אומר לה, נו, אנוכי טוב לך מעשרה בנים, זאת אומרת, את מסוגלת בחיים, מה הבעיה? זה לך ילדים, נו, בחיטה יסוד. אמר לו, אתה לא מבין בכלל, זו הבעיה המרכזית שלי, אז ותקום חנה, היא מחליטה לעשות את המעשה בעצמה. אחרי אוכלה בשילו ואחרי שתו, ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל השם, והיא מרת נפש, ותתפלל על השם ובכל תבכה. אומרים לנו חז"ל כלל על השם ואל השם, זה אותו דבר בכל המקומות. בהרבה מקומות כתוב על והכוונה אל, בהרבה מקומות כתוב אל והכוונה על, הרעיון הוא בדיוק אותו דבר. ותדור נדר ותאמר, השם צבקות. אומרים חז"ל שחנה חידשה את השם צבקות. השם צבקות, זה עוד אחד משמות הקדוש ברוך הוא. אם ראו תראה בעוני אמתך, וזכרתני, ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשי. זאת אומרת, אתה תפקוד אותי, תפקוד אותי בילדים, זרע אנשי, ונתתיב להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. וזו שאלה הלכתית לגמרי לא פשוטה. האם אישה יכולה לדור נדר על ילד בלי להתייעץ עם בעלה? וגם על זה, אמרתי שוב, אנחנו צריכים להסתיק פרק בשבוע, יש לזה מחיר. אבל אני מעלה את עניינים, כל אחד, יש לי ספרייה גדולה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, ברוך השם, יש זמן לעסוק בכל התורה כולה, אז כל אחד יוכל להפנות את ענייניו למה ש... יבוא אליי, אני אתן לו מראה נתומות על הדברים הללו, כי כל פעם אנחנו לומדים בצורה אחרת, הייתה פעם שהיינו לומדים במה שנקרא קריאה צמודה, כל דבר, מפרשים, מסבירים וכו' וכו', אז הצטבר הרבה חומרים בעניינים הללו. אז כאן, מה שהיא עושה, היא מתפללת, והיא בוכה, והיא מבקשת, היא מבקשת מהקדוש ברוך הוא זרע אנשים. הגמרא בברכות, אם תסובבו את הדף במקום מספר 7, לא תהפכו אלא תסובבו. אז הגמרא בברכות עומדת כך, ותדור נדר להשם ותאמר השם צבקות. אמר רבי אלעזר מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא צבקות, עד שבאה תחנה וקראתו צבקות. אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכל צבעי צבאות שבראת בעולמך, קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד? וזה דרך אגב, זה אחד הדברים, אתם עוד צעירים ברוך השם, שלא תתקלו בעניינים הללו, אבל זה אחד הדברים, אתה מצד אחד שומע שביערות אפריקה, ילדות בנות 13 ו-14 יולדות ילדים על פני השדה, ומצד שני אתה שומע כל פעם איזה סיפור, השבוע סיפר לי הרב קוטלר, לאחיד, תחזיקו טוב, תשבו בכיסאות, לאחיד נולד ילד אחרי 21 שנות נישואים. לפני שבוע הוא נסע לברית באמריקה ביום שישי שעבר. אתה אומר לעצמך, זה מוות, מוות לדבר הזה. זאת אומרת, פה אנשים, נשים, ילדות, ילדות על פני השדה כאילו שום דבר, פה היהודים יראים ושלמים שעושים ומשתנים לכולי 21 שנות נישואים. פחד פחדים. הקדוש ברוך הוא לא ינסה אף אחד בדברים הללו. אז היא אומרת לו, הקדוש ברוך הוא, תשמע, אתה יוצא לעלם, אתה עושה את כל העניינים כולם, בל אחד, מה? מכל צבעי צבאות, מכל האנשים ומכל העניינים, עד כדי כך זה מסובך? מה יכול להיות? משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדה. בא אני עכשיו, אתם יודעים מה זה מלך שעושה סעודה לעבדה? כולם מצוחצחים, מדי א', עניבות, חליפות, צחצחו נעליים, מגיעים. איזה אחד אני שכבר לא התקלח כמה ימים, ולך להתגדים, הוא דופק על הדלת ואומר, שברו, תנו לי איזה שניצל או משהו, כאילו, תעשו איתי משהו, אני רואה שאתם אוכלים פה טוב. בא אני אחד ועמד על פתח, אמר להם, תנו לי פרוסה אחת, ולא השגיחו עליו. דחת ונכנס אצל המלך. אמר לו, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית קשה בעיניך, ניתן לי פרוסה אחת? זאת אומרת, זה מה שחנה מבקש. עכשיו הגמרא מסבירה את התפילה שלו. אם ראו תראה. אמר רבי אלעזר, אמר חנה לפני הקדוש ברוך הוא. תראה מה שהיא עושה פה איזה פטנט בלמדנות. ריבונו של עולם. אם ראו, זאת אומרת, אם אתה פוקד אותי בילד מותר, ואם לד, תראה, אלך ואסתתר בפני אלקנה בעלי. זאת אומרת, אני אהפוך להיות אישה סוטה, אסתר לפני אלקנה בעלי, וכיוון הם מסתתרינה, מכיוון שאני אעשה את הדבר הזה, משהו לבי סוטה, מה שהתורה מספרת בפרשת נשא, והיא אתה עשה תורתך, פלסדר שנאמר, מה כתוב שם? שאם אישה שתתה את פני הסוטה, והיא באמת הייתה בסדר, אז היא מקבלת שכר, ונקדה ונזרעה זרע, היא באמת תהיה בהיריון, והכל יבוא, מקומו בשלוש. אז אומרת הגמרא, הניחה, את אומרת, אתה דנה ללמדנות הרב חיימית של חנה, איך היא עשה את זה? הניחה למה דאמר אם הייתה הכרה נפקדת שפיר, אלא למה דאמר אם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח, זה הסבר אחר שם למה שקורה בסוטה, נקבות יולדת זכרים, שחורים יולדת לבנים, קצרים יולדת ארוכים, מה יקרה למאמר? דתניה וניתה למזרעה זרה, מלמד, שאם הייתה הכרה נפקדת, דברי רבי ישמעאל, אמר לו רבי עקיבא, גמר, אפשר לפטר את כל רופאי האנשים, יש פטנט ללידה, אם כן, ילכו כל ההכרות כולן, והסתתרו, וממילא הם יסתרו לבעליהם, ובעליהם יחייבו אותם, והכהן יחייב אותם לשתות את מי הסוטה, והם ייפקדו כולם, וזו שלא קלקלה נפקדת, אלא מלמד שאם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח, קצרים, זאת אומרת, אז לכן יש מן דאמר אחר בגמרא. וכי אומרים שזה לא יכול להיות, זה כאילו נגד כל העניין כולו, אלא הכוונה היא שאם הלידה היא בצער, היא תלד ברווח, אם היא יולדת ילדים נמוכים, היא תלד גבוהים, עם שחורים, לבנים, עם לבנים, שחורים, בקיצור, אם יולדת שניים, דיברה תורה כלשון בני אדם. בעוני המתך, ממשיכה הגמרא לדרוש את הפסוק הזה של חנה, אל תשכח את המתך, ונתת לעמתך, אמר רבי יוסי ברבי חנינא, שלוש המתות הללו למה? בעוני המתך, אל תשכח את המתך, ונתת לעמתך. למה שלוש פעמים העמתות הללו? אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שלושה בדקי מיטה בראת באישה, ואמר לה שלושה דבקי מיטה, ואלו הם נידה וחלה בהנקת הנר, מצוות שנשים חייבות בהן. כלום עברתי על אחת מהן? ונתת לעמתך זרע אנשים. מהי זרע אנשים? אמר רב גברא בגוברי, ושמואל אמר, זרע אנשים, זרע שמושך שני אנשים, ומן אינון שאול ודוד. רבי יוחנן אמר, זרע ששקול כשני אנשים, מן אינון משה ואהרון, שנאמר משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. ורבנן אמרי, זרע אנשים, זרע שמובלע בין אנשים, כי את הרב דימי אמר, לא ארוך ולא גוץ, לא קטן ולא אילן, לא צחור ולא גיחור, לא חכם ולא טיפש. בקיצור, הגמרא והגמרא שם בדפים האלה, אם אתם קצת מכירים אותם, בחפש וכו', כל הלכות תפילה של ימים נוראים וכו', הכל נלמד מחנה, הכל נלמד מהדברים הללו, כשעוד לא הגענו בכלל לתפילת חנה, זה תחילת פרק ב', זה בעזרת השם הפרויקט שלנו לשבוע הבא. אבל רואים כבר את הפסוקים, ומה היא אומרת ומה היא מבקשת, ומה היא מתחננת וכו' וכו'. ואם אנחנו מסכמים, אנחנו רואים כך, כנינה מבקשת שחנה תתמודד עם המצב שלה. לכן בכי עשתה צערתה גם צער באביב הרימה. אלקנה מציע לה להתייאש, הלא אנוכי לא לך מעשרה בנים. וחנה, היא מחליטה לקחת את גורלה בידה. ותקום חנה, היא קמה, היא עושה איזושהי פעולה, חזם מדברים על זה, ויישא יעקב רגלה, וילך ארצה בני קדם, פרשת ויצא. פתאום, וישא יעקב רגלה, הוא כאילו, הוא מתעצב בדבר, הוא מחליט שהוא עושה והוא פועל בזמן. עכשיו, מה קרה פה? אוקיי, בסדר, בדרגה של הנבואה, אבל מבחינת הכוח של התפילה, אנחנו אומרים ככל עוד שבת. זה לא היית צריך לתרון על זה לבוא. כל עוד שבת, אנחנו אומרים את זה בתנאים, משה ואהרון וכהניו ושמואל וקורא שמו, קוראים להשם מי יענה. הכוונה היא בכוח של התפילה, ודאי שמשה היה בחיר הנביאים ואף אחד לא לומד לו. זה אחד העיקרים ויהודים ועיקרים של הרמב״ם. אז, והיה כי הרבתה להתפלל לפני השם, ואילי שומר על פיה, את פיה, וחנה, היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע, ויחשביה אילי לשיקורה. זאת אומרת, אילי יושב על מזוזת אחד השם, רואה אישה, שלא משמיעה קול, השפתיים שלה נאות, הוא לא מבין מה קורה פה, הוא חושב שהיא שיקורה. וזה דבר מאוד מאוד מוזר, איך הוא הגיע למחשבה כזאת, ולעניין כל כך מוזר. הוא חושב אותה לשיקורה, ו...
למה זה לא הגיוני? זה לא היה, אבל בעולם דבר כזה. פתאום אתה רואה בן אדם
שעושה... בכל אופן, אשתו של אלקנה, יש לה איזה מעמד לעם ישראל, היא לא איזה אחת סתם שהגיעה מזה, שיקורה וכו' וכו'. תכף נראה את הגרע המעניין מאוד בעניין הזה וכו'. אפשר לראות אותו עכשיו בעצם, תהפכו את הדף במקור מספר 9, ולחשבה אליה לשיקורה. כאשר בצד שמאל, כאשר ראה אלי את חנה שהיא מדברת על ניבה ורק שפתיה נאות, והוא היה מכירה שהיא מהנשים הצדקניות, תמה מאוד על זה, והיה חפץ מאוד לדעת מה זה, ושאל ביורים ותומים שלו. שימו לב, זה גרעת מופלא ביוסף. אם אגב אנחנו את זה, היינו מעלים את דעתנו בכלל הסברה כזאת. ויצאו בולטים ומהירים האותיות, ה-ח-ש-ר-ש. שמה זה אומר? שאלה. והוא צלפם שרועתה משיקורה, ולכן אמר לה כדבר ודאי, עד מתי שתשתכלי נשיא לי ימיך מעלייך? על זה אמרה לו חנה, לא אדוני, לא אדון אתה ולא אורך הקודש, אית אגביו לצרף אותיות שלא כהורעתם האמיתי, שצירופם באמת היא כשרה, כלומר אני אישה כשאת רוח הכרה, מתפללת על בנים כשרה, אם כן למה דנתה לי לקו חוף לצרף האותיות לומר שרועתם שיקורה, ולא דנתה לי לקו זכות שרועתם כשרה. זאת אומרת, זה כאילו כולם שואלים, מה פתאום הוא חושב שהיא שיקורה? אלא עלו לה אותיות מהאורים והתומים, ואנחנו יודעים שהיה על לב הארון, או על לב מי שהיה בזמן אלי, אז זה בזמן של אלי, ועלו לה אותיות הללו, אי חף שין ראש, והשאלה היא היה לסדר אותם. אז הוא סידר אותם שיקורה, והיא באמת אמרה נקשרה, ולכן התפתח כל העניין הזה. ויאמר אליה אלי, עד מתי תשתכלי נשאי את ינך מעלייך, ותאר חנה ותאמר, לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושחר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני השם. אני שיקורה, אני באה לבכות בריבונו של עולם, תעזור לי להיפקד בפרי בטן. אל תיתן את אמנתך לפני בת בליעד, כי מרוב שיחים ומעשים דיברתי עדנה, אני עצובה, אני כאובה, אין לי שום תקווה, אין לי שום סיכוי. הצרתי עושה לי בעיות, ואני חושב שאותו לי עשרה בנים, בקיצור, לא נשאר לי שום דבר. כי מלא מסכים וכעסים, דיברתי עדנה, אין לי מה לעשות. ויהיה מידי ויום הלכי לשלום, ואלוהי ישראל ייתן את שם נתך אשר שעת מאימו. ותאמר תמצא שפחתך חן בעיניך, ותלך האישה לדרכה, ותוכל לפניה אלוהי יהודה עוד. וישכימו בבוקר, וישתחוו לפני השם, הם גמרו את העלייה לרגל, וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה, וידע אלקנה את חנה אשתו, ויזכרה השם. והיא לתקופות הימים, נתת חנה בתל את בן, ותקרא את שמו שמואל כי מהשם שאילתי. שמואל, שאול מאל, שאול מהקדוש ברוך הוא, הוא כביכול, עכשיו, הביטויים הללו שיש כאן, כאילו דיללנו על זה, אל תיתן את המתחה לפני בת בליעד, אז מה שהיא אומר לפני פנינה, שהיא כאילו עושה לי צרות, ורדק והברבנל אומרים, לפני בת בליעד שזה היא בעצמה. תקופות הימים, בפסוק חף, הכוונה היא להיקף של הימים, תקופות הימים, תקופת השנה, ומה בדיוק היא עושה עם הילד הזה? בתא חנה בתל את בן ותקרא את שמו שמואל כי מהשם שאיתי. והיה על האיש עם קנה בכל ביתו לסדוח להשם את זבח הימים בעת נדרו. וחנה לא עלתה, כי אמרה לאישה הדיגמל הנער והביותים ונראה את פני השם וישב שם עד עולם. כאן ללא ידיעתה חנה קיללה את בנה וישב שם עד עולם. אומרים חזר, מה זה עולם? עולם זה עולמו של יובל, זה 50 שנה, ושמואל לפי מסורת חזר נפטר בגיל 52. כי שנתיים הוא היה אצל אמא שלו, ובגיל שנתיים היא העלתה אותו למשכן, והיא אמרה וישב שם עד עולם, אז הוא קיבל עוד 50 שנה, ובגיל 52 הוא נפטר. זו מסורת חזר, הברבנל מגיע אליו, חולק על חזר, אומר שהוא היה בגיל 70. כתוב האיס כי זקן שמואל, אומר הברבנל, זקן זה גיל 70, אבל זה בהחלט לא דבר קונבנציונלי. הברבנל לא יכול בפשטות לחלוק על חז"ל, חז"ל זה חז"ל. אבל כאן, בפסוק הזה, מונחים דברים לא פשוטים. תראו במקום מספר 10 את הירושלמי בברכות. אמר רבי אבא ברב דרב פאפי, רבי יהושע בסכנין, בשם רבי לוי, בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתיים אך למחסור. חנה, על ידי שריבתה בתפילה קצרה בימיו של שמואל, שאמרה וישב שם הדולן, והלא אין עולמו של לוי על החמישים שנה, דכתיב ומבין 50 שנה ישו מצווה עבודה, ואב ילן 50 מותרתי. אמר רבי יוסי רבי בון, שתיים שגמלתו. זאת אומרת, היא העניקה אותו שנתיים, ואחר מכן עד עולם, שנות הלוי, 52 שנה וכו' וכו'. נמשיך. כשנביאים אומרים, אז הם לא אומרים סתם מילים. חנה היא הייתה אחת משם הנביאות. זה לא כמו בדיבור שלנו. וגם בדיבור שלנו, גם בדיבור שלנו, הגמרא אומרת בהרבה מקומות ברית כרותה בשפתיים. זאת אומרת, אומרים, לא תעשי מילים שלא צריך, גם אנשים פשוטים. קללת חכם על תנאי מתקיימת. זאת אומרת, שאדם צריך להיזהר מכל מיני דברים. ובדיבור, בייחוד של דיבור, זה הדבר, למה הישיבה כל כך הרבה מדברת על שמירת הלשון ועל כל הדברים האלה, כי דיבור של אדם הוא לפעמים עושה דברים, ודברים רעים, השם ישמור ויציל. אז כתוב שבלי כרותה לשפתיים, ופה חנה היא מביאה, וישב שם אדם, אז קראתה את הקלה הזאת. דברים, בהחלט, תצודק, זה מקומם כאילו, זה נורא קשה, היא בטח לא התכוונה לזה, אתה אומר. והיא רצה שהוא יהיה לסקר, סבא למינים ולמיני מינים וכו' וכו', אבל זה מראה לנו, גם בחז"ל מלמדים אותנו את המשמעות של הדברים. אני ממשיך הלאה בפסוק כ"ג, ויאמר בא אל קנה אישה, עשי הטוב בעינייך, שבי עד גומלך אותו, אך יקם השם את דברו, ותשב האישה. ותשב האישה ותלת את בנה עד גומלה אותו, ותעלה לו זמן כאשר גמלה אותו, בפרים שלושה, ואיפה אחת קמח, ונבל יין, ותביאו בית השם שילו, והנער נער. זאת אומרת, הילד הזה, הוא היה ילד. זאת אומרת, יש כאן איזשהו לימוד מיוחד, מה הקשר בין הדברים? ותעלה לו זמן כאשר גמלה אותו, בפרים שלושה, יפחת קמח ונבריאי והנער נער וכולי. אז אומרים חז"ל במקום מספר 12, כך, גם הגמרא בברכות. אני האישה ניצבת עמך וזה, אמר רבי יהושע בן לוי, מכאן שאסור להישב בתוך ארבע אמות של תפילה. אל הנער הזה התפללתי. אמר רבי אלעזר, שמואל מורה הלכה לפני רבו היה, שנאמר וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל אליך. משום דוישחטו את הפר, הביאו את הנער אל אלי, אלא אמר להם אלי, קראו לכהן ולייתו ולשחוט, שיבוא הכהן לשחוט. אז אמר, אז שמואל בא ואמר, למה צריך לקרוא לכהן? וזה מה שכתוב למטה, שימו לב, אני מדלג, אני האישה ניצבת עם אחיו הזה, והיא אומרת אל הנער הזה, התפללתי, מה קרה כאן? רמזתי לכם את זה כשדיברנו על חופני ופנחס כהנים להשם. באיזשהו מקום, לא לחינם אמר שלמה בחוכמתו בקהלת, מקום המשפט שם הרשע. זאת אומרת, במקום שמתפתחת איזה אסטונה ואנשים וכו' וכו', אז מתחילים להיות כל מיני טובות הנאה של זה ושל ההוא וכו'. מכיוון שאנשים לא באו למשכן שלו, אז חופני ופנחס הפכו את העבודה במשכן לאיזשהו עסק פרטי שלהם. ובא הכנה להביא פעם, וזה מה שכתוב ששמואל הורה הלכה בפני רבו. שמואל היה ילד בן שנתיים, אבל שוב, זה דברי חז"ל, איך עומק גדול צריך כדי להבין אותם. אז שמואל הקטן אומר לעלי, למה צריך להביא את הכהן לשחוט? שחיטה כשרה לזר, אפשר להביא מישהו שישפט את הדבר הזה. ואז אומר בגמרא שהוא הורה הלכה לפני רבו. איפה הוא יכול להורות הלכה לפני רבו? אז אומר שמואל, אומר עלי לחנה, הוא חייב מיתה. מי שמורה הלכה לפני רבו חייב מיתה. אז הוא אמר, אני רוצה להרוג אותו, ואני אתן לך ילד יותר טוב ממנו. אומרת לו, חנה, יישר כוח, תודה רבה, אל הנער הזה התפללתי. אל תיקח אותו, אל תעשה שום דבר, אל הנער הזה התפללתי. אותה אני רוצה, אני לא רוצה אף אחד אחר. וככה למעשה מסתיים הפרק, כשאנחנו, זה פרק ארוך מאוד היום, אז ככה, שבוע הבא זה פרק יותר, לא, אני רואה שזה גם ארוך. בסדר, אבל אני חוזר לפסוקים האחרונים, ותעלה רימה כאשר גמלת ובפרים שלושה ואיפה אחת קמח ונבל יין ותביאו בית השם שילו והנער נער וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל אלי ויום ותורת בי אדוני חי נפשך אדוני אני האישה הניצבת כמחה בזה להתפלל אל השם אל הנער הזה התפללתי ויתן השם לי את שאלתי אשר שאלתי מאמו וגם אנוכי ושמתיעו להשם כל הימים אשר היה ושמעו להשם וישלחו שם להשם. שימו לב לרמז של שאול ושמואל ואיך כל הדברים הללו עובדים ביחד. למדנו היום את הפרק הראשון בספר שמואל, מה שנקרא שמואל א', אבל נקרא אצלנו שמואל. נפגשנו עם הדמות המיוחדת של חנה בשלושה מעגלים. מעגל אחד זה הבעל שלה, אלקנה. מעגל שני זה שרתה, פנינה. המעגל השלישי זה אלי, שהוא נושא כביכול בתפקיד המרכזי. השתדלנו לגעת בנקודות המרכזיות של הפרק, וראינו איך שחנה בהתחלה סומכת על כולם שהתפלל. יש פה מוסר גדול לחיים. אני אומר, כמה אדם צריך לסמוך על הסביבה וכמה הוא צריך לסמוך על עצמו. ואתה כמו חנה, גמרנו, אין לי שום ברירה, אני בעצמי צריכה להתייצר מול המצב ולטפל בו ולהתייחס אליה וכו' וכו'. וממשך היא מרבה להתפלל והיא עושה את כל הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא עוזר לה, וזה מצמיח כל הסיפור הזה. וכשהסיפור הזה מצמיח, אז היא עולה, היא באה, ובעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נראה את התפילה שלה. איזה תפילה מיוחדת היא נושאת שם במשכן שיבה. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.